שלום, והם בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, נפגשתי בפעם השנייה עם עידן לוי מהערוץ מושג ירוק, והפעם דיברנו על דמוגרפיה. מסתבר שאג'נדת חרדת האקלים גם מובילה אנשים להביא פחות ופחות אנשים לעולם כדי לגרום לפחות נזק לסביבה. עידן הסביר שמדובר במהלך חרסני, שגם כמובן יצמצם את האוכלוסייה בכדור הארץ, אבל גם יהרוס את הכלכלה ואת הסגסוג האנושי שנובע מאוכלוסייה גדולה, שבה כל חלק של האוכלוסייה מתמקד או מתמחה במשהו אחר, וכך מביא לסגסוג הולך וגדל, על אף המשאבים הלכאורה מוגבלים שאוכלוסייה גדולה מאמיסה עליהם. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
היי, מה קורה?
טוב, תמיר, מה המצב?
בסדר, זה הפרק השני שלנו ביחד, והפעם אנחנו נפסיק לדבר על גיאוסטרטגיה ועל כל מיני דברים גדולים. נדבר על דברים יותר קטנים, יותר קרובים לחיים של כל אחד מאיתנו. דבר ראשון, בוא נתחיל בדמוגרפיה קצת, נדבר על איך זה קשור לאקלים, אבל דבר ראשון, בוא נדבר על הקריסה הדמוגרפית, לא רק במערב.
זה אתה קורא דברים קטנים?
לא, זה דברים יותר, אתה יודע, ילדים זה דברים קטנים. הם יותר קרובים אלינו, יותר קרובים לחיים שלנו, יותר משפיעים על החיים של כל אחד ואחד.
אוקיי, אז לגבי דמוגרפיה, אני בעיקר מדבר על אקלים, אבל אחד הדברים שאני מאוד אוהב להתעסק ולקרוא עליהם זה הנושא הדמוגרפי, והרבה אנשים בדומה לאקלים לא מבינים שהמציאות שם היא בדרך כלל הפוכה ממה שהם שומעים. בישראל יש לנו דמוגרפיה די בריאה והילודה פה יחסית גבוהה, היא כן בדעיכה, אבל היא עדיין בריאה, ויש לנו כאן יחס החלפה מעל, כלומר, אנחנו מעל יחס החלפה, כלומר, הדמוגרפיה תמשיך לגדול ולהיות צעירה. יש לנו אתגרים אחרים מזה. אנחנו צריכים לדאוג שכל האוכלוסייה תהיה פרודקטיבית, וכו וכו וכו, ותתרום לכלכלה, אבל בעיה יותר טובה מאשר להתקע בלי אנשים, שזה מה שקורה בחלק מהכלכלות הגדולות של העולם, שהחזיקו את הסדר הכלכלי העולמי שאנחנו מכירים ומחשיבים אותו כנורמלי במשך עשרות שנים, והם כנראה לא יוכלו להמשיך לעשות את זה, כי הרבה מאוד מדינות כאלה גדולות וחשובות מאוד עומדות בפני מצוק דמוגרפי. הדוגמה הקלאסית זה סין. סין שבעשורים האחרונים כולנו התרגלנו להסתכל עליה כהמפעל של העולם, שמייצר לנו חלק אדיר מהמוצרים המוגמרים וגם מחומרי הגלם שאנחנו צורכים, שהיא עושה את זה בזכות אוכלוסייה עצומה ואדירה והרבה מאוד ידיים עובדות ושלטון שאין לו בעיה להיות קצת כוחני ולייצר יעילות מקסימלית של שרשרות הספקה וחור בלי אותם בלבולי מוח של ועדי עובדים או כל הבעיות שיש לנו פה במערב שמפחיתות מהיעילות התעשייתית. המדינה הזאת אימצה איזושהי תפיסת עולם מלטוסיאנית שאתה אפשר היה אולי להצדיק אותה בעבר, שהם אמרו האוכלוסייה שלנו תגדל ברמה שלא נצליח להכיל את האנשים, ולכן אנחנו כשלטון שרואה בעצמו אבא ואמא של האנשים, יש לנו סמכות להגיד להם שאנחנו לא מרשים להם להוליד יותר מילד אחד, והייתה מדיניות ילד אחד דרקונית בסין במשך ארבעה עשורים, שזה הגיע לרמות מפלצתיות, אגב, שאם היה נולד ילד שני, לא תחת איזשהו אישור מיוחד, הילד הזה אפשר היה לרשום אותו למסגרות חינוך, וכל המשפחה שלו הייתה מוחרמת, והיו גוררים אמהות בהיריון מתקדם, ועושים להם הפלה בחודש תשיעי, ואם ילד היה נולד והרשויות היו תופסות אותו, והוא לא היה במסגרת מדיניות הילד האחד המאושר, היו פשוט מטביעים את הילד בדלי מול האמא, וכל מיני דברים כאלה, למען יראו ויראו, וזה יצר עיוותים קשים מאוד בדמוגרפיה הסינית, בגלל איך שהחברה הסינית, בעיקר המסורתית והכפרית, בנויה, הערך הכלכלי של להוליד בן, לעומת הערך כלכלי של להוליד בת, יצר מצב שהרבה מאוד סינים, אם היו נכנסים להיריון, ההיריון היחיד שהיה מותר להם, והם היו מגלים בבדיקות שהיה מדובר בבת, היו מפילים את ההיריון הזה, והיו מנסים שוב ושוב עד שיצא להם בן, וזה יצר להם פער גדול מאוד של עשרות מיליונים בין הגברים והנשים, בעיה קשה מאוד בפני עצמה. כלומר, יש יותר גברים מנשים, בניגוד לשאר העולם שיש טיפה יותר נשים, באופן טבעי. אבל הבעיה העיקרית הגדולה זה שכשאתה עושה רק ילד אחד לזוג, אתה מקבל באמת כמה עשורים של יעילות כלכלית מקסימלית, כי כשיש מעט ילדים והרבה אנשים בגיל עבודה, המדינה שלך סופר יעילה, לא צריך אמא בבית, לא צריך שום דבר, לא צריך להחזיק מערכות חינוך אדירות, כן? שכל הזמן צריכות לגדול ולגדול ולגדול, בעיה שאנחנו מכירים פה בישראל. האנשים במפעל עובדים, הילד לא חולה כל הזמן עם שפעת, לא צריכים כל הזמן לקחת ימי חופשה, הכלכלה טסה קדימה. זה קרה בהרבה מקומות בעולם אגב, שהייתה דיחה בילודה, אבל בסין בגלל ההגבלה הזאת זה היה קיצוני. והיה להם כמה עשורים שהם טסו, אחרינו שם את הצמיחה הכלכלית בדו ספרתי, משהו מפחיד. זה הכל בא במקביל לעוד הרבה מאוד תהליכים, כמובן, שתרמו הגלובליזציה, כן? הסדר העולמי האמריקאי שאפשר את הסחר החופשי בסחורות וכו וכו וכו. השפע האנרגטי שהיה. אבל מה קורה אחרי כמה עשורים שאתה מריץ את המדיניות הזאת? קורה מצב שכוח העבודה, מרכז המסה של הדמוגרפיה שלך כבר מזדקן או מגיע כבר לקראת סוף הקריירה שלו, הוא הגיע לרמה כזאת שהוא כבר לא תופס את העמדות הנמוכות ביותר בשרשרת היצור, ויש לך פחות ופחות ידיים חדשות להכניס אל המפעלים מאחורי האנשים האלה. במדינה כמו סין, היא לא יודעת לייצר לעצמה הגירה, אף אחד לא רוצה לעבור לסין, אתה מקבל מצב שבו התרגלת לאיזושהי תפוקה כלכלית תעשייתית אדירה, שהתבססה על איזשהו גל דמוגרפי מסוים, של הרבה מאוד אנשים עובדים ומעט ילדים, ומעט זקנים אגב, מעט זקנים, כי כשהם יצאו לדרך הזאת הם היו מדינה מאוד ענייה, שבה לא היו מאריכים שנים, והחיים היו מאוד קשים בסין.
קצרים וקשים.
קצרים וקשים. עכשיו הם הרוויחו את הרע מכל העולמות, כלומר, גם עלייה ברמת החיים, ברמה שהחיים מתארכים, אנשים יישארו בחיים ולא ימותו בגיל 50-60, אלא הם יישארו בחיים ותצטרך להמשיך לטפל בהם, והפנסיות שלהם תצטרך איכשהו לתת להם את הפנסיות שלהם, אבל יש לך פחות צעירים שישלמו מיסים, ויפיקו את התפוקה הכלכלית הזאת, וכשיש פחות אנשים, והם בעצמם לא עושים הרבה ילדים, אז יש לך עוד ratchet down, כלומר, עוד אתה תקבל את הדור מתחתיהם עוד פחות ילדים.
כבר התרגלו לזה.
התרגלו, ויש עוד דרייברים מעבר לכך שהיה אסור. אגב, מאז הם ביטלו את...
לא, אני אומר, למה אני אומר התרגלו? כי באמת מאז ביטלו את המדינות של הילד האחד, אבל עדיין...
הילודה ממשיכה לרדת.
מישהו שגדל במשפחה עם ילד אחד, שאבא ואמא מרוכזים רק בו, ושהתחרותיות בבתי הספר היא כל כך גדולה, אז אומרים, אם נביא עוד ילד, לא נוכל להקדיש לשניהם את אותה תשומת לב, את אותם חוגים, את אותם משאבים, את אותם מורים פרטיים, פשוט לא נוכל, אז אנחנו, לשם ההצלחה של הילד האחד, אנחנו נפגע בו ונביא לו אח. כי אם לכולם יש 3-4 אחים, אז כולם מתחרים בבית ספר, עם 3-4 אחים, בסדר, ברור שאי אפשר שיהיה מורה פרטי לכל ילד, מקסימום אבא יעזור, האם אתה עזור באחר צהריים לילדים משור הבית, ויהיה בסדר. אבל בסין פשוט התחרותיות בבית ספר כל כך גדולה, שהם בסטייט אוף מיינד מבחינה סוציולוגית, שאומרים, אם נביא עוד ילד, זה יפגע בילד הראשון, ולכן הם מפסיקים להביא יותר מילד אחד. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
זה לא רק התחרות הזאת על החינוך, שהיא באמת קיצונית, יש לך גם עניין של יוקר מחיה, שזינק, כלומר, אם היית מסתכל על סין שלפני 50 שנה, רוב הסינים חיו בכפר, ועבדו בשדות האורז. שם היה לך תמריץ כלכלי לייצר כמה שיותר ידיים עובדות, והם עשו הרבה מאוד ילדים, וילד בגיל 7 כבר יכול, אתה יכול לשלוח אותו לשדה להתחיל לקטוף אורז. ככל שהם עברו את הטיעוס, ויותר ויותר סינים עברו אל העיר, הערך הכלכלי של ילד בעיר הוא שלילי, כלומר, אתה עכשיו צריך לתת לו איפה.
ילד עולה כסף.
עולה כסף. עכשיו, עלות המחיה בסין זינקה, הדיור, ההשכלה, כל זה, ובגלל יוקר המחיה, זה בעצם דוחף את הילודה למטה, גם כשהמפלגה הסירה את המגבלה הזאת. אגב, היום היא מרשה אפילו 3 ילדים, אבל זה לא משנה וזה לא עוזר, הילודה ממשיכה לרדת.
וזה לא תהליך שקורה רק בסין, זאת אומרת, אתה התחלת בסין כי זה מצב הכי קיצוני, אבל האירוניות הזאת שמביאה לפחות ילדים, היא קורית במדינות אירופה, היא קורית אפילו באיראן, אפילו במצרים, שאנחנו מדמיינים אותה בתור איזה, לא יודע, מקום שבו יש עכשיו 7 ילדים לאימא, זה ממש ממש לא נכון. יש ספר הנהדר שנקרא סיביליזציות קורסות, שזה הספר הראשון שהוציאו בהוצאת סלע מאיר, רותם סלע, זה ספר שנכתב על ידי שפנגלר, קוראים לו הבן אדם, השם האמיתי שלו, לא שם העד, זה דוד פרידמן, והוא מדבר על זה שהדמוגרפיה הולכת ויורדת לא רק במערב, אלא גם בארצות האסלאם, וגם בן שפירו התייחס לזה בנאום שהוא נתן באנגר 11 בתל אביב, ממש שבוע שעבר, כשהוא דיבר על זה שבישראל יש דמוגרפיה בריאה, ובארצות הברית כבר אין דמוגרפיה בריאה, כבר הדמוגרפיה הולכת ויורדת ברמה שממש מסכנת את ההמשכיות של ארצות הברית.
אני מסכים, לארצות הברית יש יתרון, אבל שהיא הרבה מאוד אנשים רוצים לעבור לארצות הברית, כלומר, היא יכולה להשלים הרבה מאוד מהפער הדמוגרפי בזה שהיא פשוט תביא אנשים ממקומות אחרים, ולא סתם אנשים, אלא יש לה יכולת סלקטיבית גם, כן? היא יכולה לחלק ויזות, ואם חסר מהנדסים, אין בעיה, אפשר להביא מהנדסים מהודו, מכל מקום.
כאלה שכבר למדו, כאלה שכבר הם בגיל העבודה, לא צריך להשקיע בהם יותר מדי.
כמובן שרק יחריף את הבעיה במקומות אחרים, אבל כן, מה שאתה אומר הוא נכון. מלבד אפריקה שמדרום לסהרה, אפריקה השחורה, ומקומות מאוד מאוד יוצאי דופן, כמו ישראל.
ישראל בלבד.
ישראל בלבד יכול להיות.
אנחנו פשוט לא נמצאים על העקומה. מי שרוצה, שיבקש ממני, אני יחד עם פרסום הפרק, יפרסם איזשהו גרף שפשוט רואים מתאם בין עושר ואי הבאת ילדים לעולם, ושם נמצאות רוב המדינות, לא רוב, כל המדינות העשירות חוץ מישראל, ועוני והרבה ילדים, ושם נמצאות כל מדינות העניות שמביאות הרבה ילדים, וישראל היא גם עשירה וגם הרבה ילדים, ואנחנו פשוט רואים אותנו שאנחנו מחוץ לגרף, ואין שום מדינה סביבנו אפילו לא קרוב.
נכון, אנחנו לחלוטין אנומליה בוודאי בעולם המפותח, שהוא כולו כבר על טרנד מתמשך של ירידה בילודה. אני מכיר שגם בישראל יש העתה, אבל אנחנו עדיין במספרים בריאים. והעשורים שלנו קדימה דמוגרפית, בוא נגיד מבחינת המספרים ופירמידת הגילאים, היא תהיה מאוד מאוד בריאה. אם נדע לעמוד באתגרים שזה יביא.
אבל אתה מומחה לאקלים או לשיח פוליטי שקשור לאקלים, מה אנחנו מדברים על דמוגרפיה, מה הקשר?
הנושאים האלה מתחברים, הסיפור הסיני הוא ייחודי, אבל כמו שאתה אומר, זה קורה גם בשאר העולם, ובמערב זה מתחבר מאוד לסנטימנט שאתה שומע אותו בכל מקום, בכל שיחת ברזייה או בכל פעם שאתה יושב עם חברים, כשאתה נכנס לשיחות על הנושאים האלה, מישהו יגיד שיותר מדי אנשים בעולם. זה מין...
זה מלטוס. זה... מי שלא מכיר, מדובר על פילוסוף, כלכלן, אני לא רוצה לקרוא לו כלכלן, כי זה לתת לו מחמאה, אבל זה פילוסוף, כלכלן כזה, בין המאה ה-19, שהוא אמר, האוכלוסייה הולכת וגדלה, השטח לא הולך וגדל, ולכן אנחנו כולנו נגבה ברעב, כי יהיה יותר אנשים על אותו שטח. כמובן, הדבר היחידי שהוא לא ראה בחשבון, זה שאפשר לעשות אפשר להפיק הרבה יותר אוכל משטח נתון, לא רק פי 1.3, אלא פי 4 ופי 7 ופי 10 לשטח נתון, וגם אפילו אנחנו כל כך עשירים מבחינה של אוכל, שאנחנו מצליחים לייצר אוכל לבהמות שאנחנו מגדלים במיוחד על מנת לאכול את הבשר שלהם. זאת אומרת, זה בזבוז אדיר של משאבי, כאילו, של חקלאות. יכלנו לגדל ישירות חיטה ולאכול את החיטה במקום הזה אנחנו מאכילים את הפרות, ואז אוכלים את הבשר של הפרות. אם אנחנו באמת היינו עניים, או באמת מלטוס היה צודק, האוכלוסייה של העולם שגדלה מאז בערך פי 6 או פי 7, הייתה היום אמורה להיות מאוד ענייה, אז היום היא הרבה יותר עשירה, לא רק חומרית, אלא גם מבחינה תזונתית, יש הרבה יותר שמנים מאשר במאה ה-19.
לחלוטין. אגב, אתה רוצה עוד נתון מטורף, על כמה אנחנו, איזה יכולת גידול יש לנו? 40% מגידולי הטירס בארצות הברית, 40%, כן? הולכים לייצור אתנול. אתנול, איזשהו תוסף לדלק, שקצת, בוא נגיד,
עושה טוב על הלב.
עושה טוב על הלב, עושה רע מאוד לרעבים של העולם, אבל אנחנו קצת מדללים את הדלק שלנו עם שמן תירס. 40% מכל השטח שהולך לגידולי תירס אלה זה.
בקיצור, אין בעיה של רעב עולמי, כל עוד אנחנו באמת נאפשר לחקלאים לגדל ולאנשים לאכול, במקום מדיניות של סובסידיות לאתנול, מדיניות שבפרק הקודם דיברנו על מלחמה בחקלאים של הולנד, וכל השרשרות ההספקה העולמיות יזרמו כמו שצריך, ובאמת נוכל להפיק אנרגיה ממקורות שהם אמינים ופוסיליים, אנחנו נוכל להביא אוכל לכל העולם.
אין לנו מגבלה פיזית או טכנית להכיל את כל העולם. אני חושב שיש לנו יכולת לייצר את כמות הקלוריות שתספיק אפילו אם תכפיל את האנושות. אנחנו כן הולכים לחוות שוקים של רעב, כנראה בשנים הקרובות, בשנה הקרובה, ואני מקווה שזה לא יימשך הרבה מאוד זמן, בגלל שאנחנו בהתנהלות חסרת אחריות יצרנו כל מיני סתימות באספקת האנרגיה ושרשראות אספקה, אבל טכנית יש לנו את הטכנולוגיה כבר היום, ו רק תדמיין מה אנחנו נמציא בעשורים הבאים.
גם הרחפנים עוזרים היום הרבה מאוד לחקלאים לאתר ואפילו לטפל ואפילו לרסס בצורה אוטומטית בלי צורך לרסס. נגיד פן, ראינו היום את המטוסי רסוס האלה שמנמיכים טוס ומרססים את כל השדה, אז היום יש כבר טכנולוגיות של רחפנים שמרססים רק עץ ספציפי שהוא נגוע, והרחפן גם מאתר במה הוא נגוע, ואז הוא יודע מבין כל הרכיבים השונים של הריסוס, לבחור את הרכיב הכי מתאים רק לעץ הזה, ואת הכמות הנכונה, וגם לשדר את זה אחורה באקסל, שיש איזה עץ
שאולי
כדאי להחליף אותו.
כן, אז זה בנושא באמת של הפקת מזון, בוא נגיד טכנולוגית, אנחנו ממש לא קרובים אפילו למיצוי של הפוטנציאל, אנחנו לא רואים אפילו את האופק מבחינת מה היכולות שלנו, רוב העולם עדיין, לא מיישם את הטכנולוגיות קצה שאנחנו יודעים לעשות, נגיד בישראל או בהולנד או במקומות האלה שאנחנו בחקלאות מאוד מאוד חכמה. כמובן שרוב העולם עדיין עובד בשיטות מאוד פרימיטיביות, כלומר אין פה שום מיצוי בכלל של פוטנציאל. אז העניין הזה הוא בניגוד, המציאות הזאת היא בניגוד לסנטימנט, למה שאנשים חושבים.
לשיחת הסלון שהייתה התחלנו.
שיחת הסלון, הנה, רק לפני כמה ימים, ישבתי עם חברים טובים, היינו באיזה קיבוץ, וישבנו שם על הדשא, וזה שוב, זה עלה, דיברנו על ילדים, יאללה, עוד ילד, לא עוד ילד, ושוב, זה נאמר, מה, יש כל כך הרבה אנשים בעולם, למה להביא ילד לעולם הזה?
יש פקקים.
יש פקקים, יש זה. אני בטוח שכולם נתקלים בטיעון הזה, אני שומע את זה מאנשים שלא מבינים שום דבר, ואני שומע את זה מאנשים שהם מאוד מאוד משכילים, כן? זה מן אקסיומה כזאת שהיא מקובלת על כולם, יש יותר מדי אנשים בעולם, וזה פשוט לא נכון. העולם שלנו הפסיק לעשות ילדים, בוא נגיד ביחס שהוא יכול לקיים את הקיים, העולם שלנו, האוכלוסייה שלו ממשיכה לעלות, בעיקר בגלל שאנשים לא מתים, כמו שהם היו מתים פעם. הם לא מתים כשהם נולדים, פעם הרבה מאוד ילדים היו מתים לפני גיל 5.
הרבה מאוד, זה לא 1 ל-1,000.
לא, זה, אני חושב את זה 6 מ-10, זה היה, בוא נגיד, בימי הביניים או משהו כזה, כן?
לא, אבל גם לפני 200 שנה.
לפני 200 שנה, כן.
6 תינוקות לכל 10 תינוקות לא שרדו את גיל 5.
אצלי במשפחה יש סיפורים מהשורשים שלי מאלג'יר, שב-1930 או 40, הסיפורים שאני שמעתי מהסבתות על הדודים ש... נולדו להם 9 ילדים והם קברו 9 ילדים, כן? כלומר, כל מיני סיפורים כאלה, וזה היה שגרתי לחלוטין. וכן, זה היה ב-1930.
אתה מסמכת הלכתית לזה? לא יושבים 7 על כל תינוק שנפטר. לא רק על לידה שקטה, לא יושבים 7. גם ילד בן חודש, לא יושבים עליו 7.
אני פחות בקיא בדברים האלה, אבל...
עוד אין לו קיום. לא, אני אומר, ההלכה משמרת לנו איזה שהם... עובדות, או איזושהי חוכמה עתיקה שאומרת לנו, ילד בבסיס שלו, בלי המדע המודרני, הוא לא בן אדם עדיין, עד גיל מסוים, שעליו אחר כך כבר יש לו קיום, הוא כבר נהיה ילד, הוא כבר באמת נהיה משהו שהוא בר קיימה. אבל עד אותו גיל הוא לא בר קיימה. הטכנולוגיה משתנה הרבה יותר מהר מההלכה, ולכן ההלכה משמרת הרבה פעמים את האמת של איך היה העולם לפני כמה עשרות שנים, או לפני כמה מאות שנים, גם בלי לחקור יותר מדי, פשוט לדעת, אם אתה מבין שלא יש עם 7, זה כנראה בגלל סיבה אובייקטיבית.
כי זה היה מאוד מאוד טבעי שתינוקות לא שורדים.
כן, כי אתה לא יכול לשבת 7 כל שנה,
כן.
כל שנתיים, זה לא יכול להיות.
אז זו הייתה מציאות של בני אדם כמעט 100% מההיסטוריה לעומת...
זאת עדיין המציאות.
כן. זו עדיין מציאות, האמת הרבה פחות, הרבה פחות.
באפריקה הכוונה.
כן, גם באפריקה הרבה פחות ילדים מתים, כי בכל זאת יש רפואה, ובכל זאת יש קצת ידע, ובכל זאת שוטפים ידיים, וכל מיני דברים, אתה יודע, שבכל זאת אפילו לאפריקה הגיעו, יש שם עדיין הרבה תמותת תינוקות ביחס למה שאנחנו מדמיינים בכלל, אבל גם שם הגרף יורד, וטוב שכך, אבל אם פעם בני אדם, הרבה מהם לא היו שורדים, עד גיל 5, והרבה מהם היו מתים, אתה יודע, אדם בן 60 היה אדם מאוד מאוד מבוגר, שהוא כבר לקראת סוף חייו, והוא כבר לא, אין לו כושר עבודה, וכו וכו, כשהתחילו את תוכנית הפנסיה הראשונה, אני חושב זה היה ביסמרק בגרמניה, כן. הוא קבע את הגיל 65, אנחנו תקועים עם הגיל הזה פחות או יותר, כי זה היה הגיל הממוצע שבו בן אדם היה מת, אז לפי התוכנית המקורית, הוא היה אמור לשלם בממוצע 0, בתוכנית הפנסיה כשהוא הוציא אותה לפועל. היום...
כן, האמת לי, סתם הצעת השקעה למי שיש בעיות בריאות חריפות במשפחה, והוא לא חושב שטכנולוגיה תפתור אותם בשנים הקרובות, זה דימור מאוד מאוד מסוכן, אבל אפשר למשוך את כספי הפנסיה ולבזבז אותם עכשיו, אמנם יש להם איזה מס קטן או גדול של איזה 40-50%, אבל אם אתה חושב שאתה לא תסרוד את גיל 65, ולך תתפרע על זה. ולהפך למי שחושב שהוא כן ישרוד מעל גיל 65, רובנו.
אני מרגיש צורך אז לומר למאזינים, אל תעשו את זה.
כן, אל תעשו את זה.
אוקיי.
הרפואה המודרנית תתקדם הרבה יותר מהר.
בכל מקרה המצב הוא שאנחנו לא מתים בגיל צעיר ולא מתים בגיל 60, אלא רוב האנשים יעברו את גיל 80, ובדור שלנו סביר להניח שרובנו נגיע לגיל 90, ויש כבר מעט מאוד אנשים, כבר מעט מאוד מחלות שנתקנו איתם ואנחנו לא יודעים כבר איך להיפטר מאלצהיימר וסרטנים מסוימים, שזה אתגרים יותר ויותר קשים, גם שם יש התקדמות, אבל אלו כבר מחלות שבגיל מסוים כבר תוקפות אותנו, כי פשוט כמעט את כל שאר גורמי התמותה הגדולים שהיו לאנושות לאורך הזמן, כן? אנחנו טיפלנו בהם היטב, והם הפכו להיות פחות ופחות. אז זה אומר, אז זה מחזיר אותנו לטיעון המרכזי. העולם שלנו, האוכלוסייה שלו ממשיכה לגדול בגלל שאנשים לא מתים ובגלל שכמעט כל התינוקות שורדים, אבל בשלב מסוים יש לנו חלק גדול מאוד מהדמוגרפיה של מדינות מפתח או אזורים גדולים בעולם, או אפשר לומר רוב העולם, כן, שהולכים להזדקן לרמה שבה זהו, הם ימותו בגיל 80, 90, 100, ומאחוריהם יש הרבה פחות אנשים. הדור הצעיר שיהיה מאחוריהם לא יהיה דור באותו היקף כמו הדורות שהיו לפניו. וברגע שאנחנו נגיע למצוק הדמוגרפי הזה, שהוא יפגע, מדינות שונות יפגעו במצוק הזה בזמנים שונים, סין תהיה בין הראשונות, רוסיה הם יהיו בין הראשונים, אבל הרבה מאוד מאירופה והרבה מאוד משאר המדינות של העולם, אנחנו נראה ירידה במספר האנשים, וזה לפי הצפי, לפי מה שאני ראיתי ומכיר ואני קורא את המחקרים, 2070, 2080 זה היה טיפינג פוינט. אנחנו צפויים להגיע לאיזשהו C של מספר אנשים, סביב ה-10 מיליארד נניח, ואז אנחנו נתחיל לראות דווקא ירידה. והירידה הזאת היא גם מזינת עצמה, וככל שהדורות קטנים, הם עושים פחות ילדים, אלא אם כן משהו משתנה. הדרייברים שקיימים היום להורדת ילודה, צפויים להמשיך לפעול על השיקולים של בני אדם, בעשורים הנראים לעין, ואנחנו לא רואים מאיפה יביאו פתאום בום של ילודה. הפעם האחרונה שהיה בום גדול של ילודה, היה בתחילת המאה ה-20, שאנחנו גילינו בעצם את המקורות הפוסילים, התחלנו לטעס, התחלנו לייצר שפע, התחלנו לטפל בבעיות של התמותה של בני אדם, נהיינו הרבה יותר חסינים, ושם אנחנו ראינו איזושהי עלייה בילודה, אבל עכשיו אנחנו רואים שרמת החיים הביאה את האנשים לעשות אדפטציה לאיור וליוקר המחיה, והם עכשיו יורדים ויורדים בירודה שלהם, והגורמים, בוא נגיד, התרבותיים, הרוחניים, הדתיים, שהובילו אנשים לשים את המשפחה ומשפחות רחבות כערך, אפילו אם הוא ערך שהוא לא מוצדק כלכלית כבר, כן?
הוא בהכרח מוריד את רמת החיים.
הוא בהכרח מוריד את רמת החיים, אבל עושים את זה מתוך ערך רוחני, דתי, לאומי, כן? לעשות ילדים זה היה פעם ערך לאומי, גם לא רק בהקשר הישראלי, בארצות הברית, כן? אנחנו היום רואים את התנועה ההפוכה, שלא, הבעיה שלנו היא שעושים יותר מדי ילדים, ואנחנו צריכים בכלל לחשוב אם לעשות ילדים בעולם הזה, ולהביא ילדים לעולם הזה, ולמה להביא אותם לתוך משבר אקלים, ועולם בוער, ועולם של עוני, ועולם של סבל, ועדיף לנו פשוט לצמצם את עצמנו, אולי לעשות ילד אחד, וגם לא לעשות ילד, זה מין בחירה שהיא סופר מוסרית, ואנשים מצדיקים את זה לעצמם, וכל מיני טיעונים מלטוסיאנים כאלו, שהם מנותקים מהמציאות. התוצאה הישירה של דעיכה דמוגרפית, שתקרה בדורות הבאים בעולם, היא תהיה פירוק החברות האנושיות, כפי שהן מורכבות היום, כפי שהן בנויות היום, השפעות דרסטיות על הכלכלה, השפעות דרסטיות על היציבות העולמית, מחסור שיווצר בכמעט כל דבר שניתן לדמיין, כי השפע נובע מאנשים, השפע נובע מידע ועבודה שאנשים מייצרים, וכשאתה מוציא את האנשים מהמשוואה ואתה מוריד את מספר האנשים, אתה תראה דעיכה בכל דבר, וזה לא יפגע בכל מקום באותה עוצמה, אבל כמעט לא יהיה דבר אחד בעולם שלא יושפע מהדבר הזה.
באמת, תנסו לדמיין את זה, זאת אומרת, תמיד אומרים שהמבוגרים, הזקנים, חיים על חשבון הצעירים. כי בעצם אם יש לך כסף בפנסיה, אתה בסוף צריך מישהו שיבנה לך בית, אתה צריך מישהו שיטפל בך כשאתה מבוגר וסיעודי, אתה צריך מישהו שיגדל דברים בשדה, בשביל להביא לך עגבניות, כלומר, אתה לא רואה זקנים נוסעים ספינות סוחר בינלאומיות מבייג'ינג לישראל, לנמל חיפה, ומביאים מוצרים. מי שעושה זה צעירים. זה הכוונה שהמבוגרים חיים על חשבון הצעירים, או על חשבון העבודה של הצעירים. זאת אומרת, בסופו של דבר, כל עושר שיש לנו, הוא בא מהעבודה. ומבוגרים, אנשים זקנים, שיש להם הרבה חסכונות, בסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים לזה מעיניים כלכליות, אנחנו רואים שהם משלמים כסף לצעירים שעושים עבורם שירותים ומגדלים עבורם מוצרי חקלאות, או מבשלים עבורם, או דואגים לסעוד אותם.
אמיר, זה הרבה יותר, הרבה יותר מורכב רק הסיפור הזה של מי עושה את העבודה. הצריכה של העולם מגיעה מהעשירונים, אתה צורך, את רוב הצריכה שלך בעולם, אתה עושה בין גיל 20 לגיל 45. זה הגילאים שבהם אתה קונה מכוניות, ואתה קונה בתים, ואתה קונה מכשירי חשמל, ואתה עושה ועושה ועושה, ואתה יולד ילדים, ואתה שם, ואתה משלם על החינוך שלהם, ואתה מייצר הרבה מאוד פעילות כלכלית סביב עצמך, וככל שאתה מזדקן ואתה נכנס לעשור השישי והשביעי והשמיני בחייך, אתה מפחית בצריכה של הדברים הגדולים, כן? של בתים, של רכבים, של שירותים וכו וכו וכו. הצריכה הזאת הייתה מקסימלית בעשורים הקודמים בעולם. בכל העולם, החתך גילאים הזה היה רחב מאוד. חתך הגילאים הזה שעליו מבוססת הכלכלה, מזדקן. וכשהאנשים האלה יוצאים לפנסיה, הם פחות מבזבזים, ולא רק שהם פחות מבזבזים, הם הרבה פחות הרפתקנים עם הכסף שלהם. כלומר, מה שהם חסכו, הם ישמרו אותו באופן עם הרבה פחות ריסק מאשר...
כן, סולידי.
כן, הרבה יותר סולידי, והם לא ישחקו בבורסה וישימו על חברות. ההון הזה של צעירים שעובדים ואופטימיים וצורכים וקונים, אתה מרוקן את המערכת מכל הדינמיזם הכלכלי הזה. כן? עכשיו, עוד עניין. צעירים יחסית, אנשים שהם בין גילאי 25 ל-45, זה הגיל היצירתי של אנשים. זה הגיל שבו אנשים ממציאים דברים. זה הגיל שבו הם לוקחים סיכונים ופורצים דרך חדשה. זה בדרך כלל הגילאים שתראה.
יש מתאם בין הורמונים, הורמוני מין, והורמונים שיש לך בגיל צעיר, לבין יצירתיות.
זה לא רק הורמונים, זה החדות מחשבה.
מבנה המוח, ה-IQ יורד.
כן, כן, כן.
ה-IQ יורד כבר מגיל 25, ה-IQ, יש נסוגי ה-IQ, אחד ה-IQ שהולך ויורד מגיל 25 ומטה, ואחד שאם אתה שומר על כושר, ואם אתה באמת עושה מאמץ מנטלי מתמשך, אז הוא נשאר יציב.
כן, אבל יש נקודה של פיק אינטלקטואלי ופיק יצירתי של בני אדם שבו הם... יוצרים דברים חדשים שלא קיימים בעולם. רוב האנשים לא יוצרים משהו חדש, כן? אנחנו תלויים באלה שכן יוצרים את המשהו החדש, שכן ממציאים. ככל שאתה מגדיל, שאתה מקטין את הפול של האנשים שמסוגלים לחשוב על הדבר הבא, הדבר הבא תמיד מגיע מהקצה של הפירמידה. והקצה של הפירמידה, הרוחב שלו תלוי בבסיס של הפירמידה. כשאתה מקטין את הפירמידה, אתה הולך לקבל פחות חדשנות, אתה הולך לקבל פחות המצאות, פחות חברות חדשות פורצות דרך, פחות, פחות, פחות. פחות מדע, פחות, 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 כן? והדבר הזה יחלחל בתהליכים ארוכי טווח, שאין להם פתרון מהיר. אין להם, אי אפשר להמציא אנשים יש מעין. עכשיו, אני יכול להגיד לך, תחתוך את האנושות בחצי, אז הרבה מאוד אנשים יגידו, או, זה טוב, הורדנו הרבה לחץ, כן?
יותר עושר, זאת אומרת, חצי אנושות על... אותו עושר, אז יש יותר עושר לכל בן אדם.
אני יכול להגיד לך, אוקיי, תבחר, ניוטון או איינשטיין, אתה יכול רק אחד. מה אתה מוריד, כן? או אני יכול לתת לך עכשיו כל זוג של שני גאונים שהזניקו אותנו ברמות שמאות שנים אחרי, אנחנו עוד נהנה מהפירות של המוח שלהם, כן? שמיליארדים נהנים מהרעיונות שהם ישבו וחישבו, כן? אתה יכול לקבל... בזוס או
אלון מסק,
רק אחד מהם אני מרשה לך, כן? כלומר, כל השפע הזה הוא מגיע מקצה הפירמידה שאתה יודע לייצר, כן? וכשאנחנו ניכנס אל חורף דמוגרפי עולמי, זה לא נקודתי, זה עולמי, זה יהיה בכל מקום כמעט, כן? הרבה מאוד מהפוטנציאל האנושי ומהשפע האנושי ומכושר הצריכה שדוחף את כל השווקים וכל הכלכלה, כל מה שבנוי על הכל, 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 הולך לדאוך, וזו הסכנה האמיתית, הגדולה, שצריכה להסיק אותנו, זה האתגר של האנושות, למצוא את תחושת השליחות ואת המשימה שלנו, כדור עכשיו שמקבל את המקל, כן? אומרים לנו, לא, המשימה, מלחמת העולם השנייה שלכם, זה להוריד את הטמפרטורה של כדור הארץ במעלה, אני אומר, לא, המטרה שלנו זה להרים את האנושות מאפר, כי אנחנו שכחנו שאנחנו חיים בעולם העשיר שעוד נהנה מהפירות של האבות המייסדים של המערב בנו והניחו עבורנו, כן? אבל אנחנו לא ממשיכים להניח את המסילה הזאת, אנחנו נגיע לצוק, אלא אם כן אנחנו נבין שהדבר הזה הוא לא טבעי, ואנחנו חייבים לשמר אותו. לא רק זה, אנחנו חייבים לדאוג שכל האנושות תהנה מזה, ואם בחוץ יהיה מעלה יותר או מעלה פחות, זה חסר משמעות עבורנו כאנושות. אנחנו יודעים לפתור הרבה מאוד בעיות, ואף אחד לא אומר שאין בעיות שיווצרו, אבל יש הרבה מאוד בעיות שהן מאוד מאוד דחופות לאנושות, והן אקוטיות ואין להן פתרון. לשינויים אקלימיים יש פתרונות, ואנשים תמיד הצליחו להתמודד איתם בהצלחה רבה ולהמשיך לסגשג. לא נמשיך לסגשג אם לא נמצא מחדש את המטרה הזאת של לחשוב על בני אדם, לקדם בני אדם ולהסתכל על עצמנו, שאנחנו כביכול בצד של האנושות שניצח והצליח להתרומם מהאפר. חבר'ה, אנחנו על קרח דק מאוד מאוד, וכדאי שנחזור להבין איך הגענו לנקודה הזאת של השפע, ואיך זה יכול להיגמר לנו בדור או שניים.
זה בעצם כמו איזה סטודנט שכרגע לא עובד בשום עבודה, או עובד במשרה חלקית, אבל מה לעשות? הוא לקח הלוואה של מיליון שקל מהבנק, וכל חודש הוא מבזבז 20, 30, 40 אלף שקל, למרות שהוא מרוויח רק 2,000. אז אותו סטודנט, אם אתה תראה אותו מבזבז, הולך ונוסע במרצדס חדשה, וכל כולו שמח מהחיים, אתה תגיד לו, חבר, אתה חי על חשבון העבר. אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה, או אם את רוצה להמשיך לחיות ככה, אין בעיה, אבל תעבוד מאוד מאוד קשה, כדי שתגיע לרמת ההסתכרות, שתאפשר לך גם להחזיר את ההלוואה, וגם לייצר בעצם מקורות הכנסה גבוהים מספיק, כדי שתוכל להמשיך לחיות ברמת חיים הזאת. הבעיה היא שלאנשים מאוד קשה לחשוב את טווח רחוק. אנחנו רואים את הבעיה הזאת באמת בדמוגרפיה. בדור הראשון שאין דמוגרפיה חזקה, אז
נהנים מהדיבידנד הכלכלי.
נהנים מאוד. סין באמת צעדה קדימה, צעדים מאוד משמעותיים, וגם באירופה אנשים מפתחים את הקריירות שלהם, ועובדים עד שעות מאוחרות, ולא חוזרים הביתה כדי לטפל באף אחד.
ולא צריך לשלם הרבה מיסים, כן. בשביל מערכות חינוך אדירות.
נכון.
כן.
וקשה להבין שלטווח החוק באמת אין דרך חזרה, זאת אומרת, אם בשנים הקרובות חלק מהאנושות לא תבין שהיא צריכה להביא יותר ילדים, וגם תחזור לשחזר כל מיני דפוסים חברתיים, זאת אומרת, גם אני אחר מחליט, אוקיי, אני רוצה יותר ילדים, אבל אין לי אישה, או אין שום אישה נורמלית באזור שלי, כזאת שרוצה בכלל להיכנס לפרויקט הזה של להביא הרבה ילדים, וכאילו כל הסביבה הכלכלית לא תומכת, ואין הבנה של בני הזוג שעומדים להצטמצם כלכלית מבחינתם, לנסוע לפחות חופשות בחול, לאכול פחות במסעדות, להיות יותר ערבים בבית עם הילדים, לשמור עליהם, אז לא יהיו עוד ילדים, זאת אומרת, צריך גם את ההבנה התרבותית הזאת שצריך, וגם להיות פחולים של מחירים כלכליים, באופן נקודתי, לאותו זוג, לאותם שנים ראשונות של גידול ילדים, שצריך להישאר הרבה בבית, וצריך לוותר על אחוזי משרה גבוהים, וגם במיסים, זאת אומרת, אלה כמה דברים שלא בטוח שיכולים לקרות כבר, כי כל השדר התרבותי, בלי שום קשר לאקלים, שהוא בעצם נושא השיחה שלנו, בעקיפין, גם בלי שום קשר לאקלים. זאת אומרת, המערב הלך לכיוון של הגשמה עצמית, לכיוון של אני במרכז, אינדיבידואליזם, וילדים מאוד מתנגש עם התפיסה הזאת.
אני רק אספר אנקדוטה קטנה, אני לאחרונה יצא לי להשתתף בכנס באמת מדהים של קהילת ROI, זו קהילה ש מנסה לייצר קשרים חזקים בין יהודים צעירים משפיענים בעולם, בחסות קרן שוסטרמן, משפחה של תורמים יהודים, ובאמת היה כנס מדהים, היינו 50 ישראלים, 50 יהודים אמריקאים, ועוד 50 מכל התפוצות, ושמו אותנו ביחד במשך 5 ימים, כדי שאנחנו נתערבב ונייצר קשרים ו זה היה באמת אחת החוויות המדהימות. והייתה שם אנקדוטה מעניינת, הייתה שם מחורה אוסטרלית, שבסיכום הכנס כל אחד שם אמר דברים, והיא אמרה מה שהיא עושה בחייה זה היא יצרה איזושהי עמותה שעוזרת ליהודים באוסטרליה להתמודד עם בעיות פוריות. אז יש הרבה מאוד בעיות פוריות לאנשים, וגם מי שרוצה ילד לפעמים נתקע ולא מצליח, וזו בעיה קשה בישראל. אנחנו בוודאי מכירים את זה, אבל בישראל, מדינת ישראל באופן מאוד מאוד חריג, משלמת את כל החשבון כמעט על הטיפולי פוריות האלה, כי בישראל באמת יש לנו עניין לאומי לעודד ילודה, וטוב שכך, והמדינה שמה על זה כסף, אני מצדיק את זה לחלוטין, אבל ברוב העולם זה בכלל לא ככה, וזוג שעכשיו הולך לטיפולי פוריות משלם הרבה מאוד כסף, והוא בדרך כלל לא יודע איפה להתחיל, והעמותה שלה עוסקת בזה. הלכתי אחרי זה להחליף איתה כמה מילים, ורציתי רק לשבח אותה, להגיד לה כל הכבוד, משימה מדהימה לקחת על עצמך, ואני רוצה לחזק את ידייך וכו וכו וכו, והיא אמרה לי שם שכן, אתה לא יודע מה קורה באוסטרליה, השיח סביב ילודה הוא לחלוטין הפך להיות רעיל, ו... היום
יש גם האשמה, זאת אומרת, חוסר אחריות, מי שמביא ילדים הוא חסר אחריות, אתה הורס את העולם שבו אנחנו נמצאים, כי אתה תביא עוד חיתולים, ועוד תצטרך רכב יותר גדול, ואתה תצטרך לבנות לו בית ספר לילד הזה, והילד הזה יצרוך עוד דברים, עדיף שנשאיר את הקרקע בתולית בלי אנשים.
כן, היא אומרת, כן, תשמע, השיח הירוק באוסטרליה הפך להיות כל כך כל כך דומיננטי ורעיל, ברמה שלדבר על ילודה ולבנות משפחה הפך להיות רעיון שהוא שנוי מחלוקת בחוגים מסוימים. ילד? מה ילד עכשיו? מה, לא שמעתם על climate change? אז זו סתם דוגמה הנה אחת שכן מבינה, זה מה שחשוב. זה מה שאנושות צריכה להתמקד בו. יש לנו בעיות. אנשים מתחילים משפחות בגיל מאוחר היום, בגלל איך שהחיים היום בנויים, וזה באמת מביא אותם לגילאים שהם כבר הפוריות שלהם על הקצה, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה, עם הרבה סיוע והרבה מדע וכו, אבל הפוך, אנחנו מרעילים את הנפש ואת הרוח של האנשים, ואומרים להם, ילד זה נזק, אל תעשו את זה. לכו תבנו את הקריירה שלכם. ואז תלכו, תעשו חופשות סקי, תראו את הסדרות בנטפליקס, זה החיים. זה החיים. איכות חיים, לא צריך להביא עוד חיים לעולם. החיים האלה הם בעצם מוות. ואני קצת מגזים ומקצין, ולא כל אחד יתאר את זה ככה, אבל יש הלך רוח כזה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. תראה, הרבה פעמים כשאנחנו נכנסים לתוך שיח של אקלים, לא אקלים, אז אמרתי את זה גם בשיחות עם פרופסור דובי, שהאקלימיסטים, אלה שנקרא להם ירוקים, מציבים איזשהו חזון גדול, חזון יפה, חזון אולי אלרמיסטי קצת, שהם באים ואומרים בוא נצל את כתור הארץ, אבל נותנים לאנשים תחושה של משמעות. ואתה ופרופסור דובי וכל שאר האנשים שאיתכם בפורום לרציונליות סביבתית ולחשיבה רציונלית, אתם אומרים, בואו נסתכל על נתונים, בואו נסתכל על הכלכלה, בואו נסתכל על המספרים, בואו נסתכל על הסכנות שלא עורבות לנו מעבר לפתח. אתם רואים אין מה לדאוג. והחזון הזה שאתם נותנים הוא לא חזון. הוא לא גורם לאנשים תחושה של שליחות, תחושה שיש למה לקום בבוקר. אז אתה עכשיו בשיחה הזאת קצת הלכת לכיוון שונה, לכיוון שאומר, הנה, תקימו משפחות, תלדו ילדים, זה טוב, זה יביא את כדור הארץ וגם את האנושות למקום טוב יותר. זה יהפוך את החיים שלכם לטובים יותר, בטווח הארוך יהיה מי שיטפל בכם, יהיה לכם משפחה, יהיה לכם עבור מה לקום בבוקר, לא רק בגיל 35, אלא גם בגיל 70 ו-80, כי יהיה לכם משפחה רחבה, שתבוא לבקר אתכם, ותפרנס אתכם אולי בחלק מהמקרים, והכלכלה לא תיארס, ותהיה יצירתיות, שזה נחמד. אבל בכל זאת, מה אתם מקדמים ברמה המושכת, ברמה האמונית, ברמה האידיאולוגית, ברמה ש... גורמת לאנשים תחושת שליחות, ולא רק, אוקיי, אין ממה לפחד.
תראה, הסוגיה הזאת זה סוגיה שאנחנו עוסקים בה הרבה, הסברתית, כי באמת זה לא נכון רק לבוא ולהיות דובי לולו ולהגיד הכל שטויות, אין מה לפחד, וזה באמת...
זה לא מושך.
אפילו שאפשר לגבות את זה הרבה פעמים בטיעונים ונתונים ומדע, זה בוודאי לא ממלא את החלל של אנשים שרוצים לעשות את הדבר הנכון. אתה לא יכול להגיד להם מה לא לעשות. אז הרבה אנחנו התמקדנו על מה כן אנחנו בעצם אומרים. אנחנו אומרים, אנחנו צריכים לחשוב על בני אדם. האתגר שלנו הוא להבין שהעולם שלנו בנוי מהרבה זהה ומאמץ שהושקעו בלשפר את החיים של אנשים, ואגב אנחנו יודעים להדגים שזה גם משפר את הסביבה שלנו. כשאנשים עוברים איזשהו רף מסוים מעל סף ההישרדות שלהם, הם מתחילים להיות הרבה יותר מושקעים בסביבה שלהם ובאיכות שלה וכו.
תזרוק לפח ולא לנהר הקרוב.
כן, אני מפסיק לצוד כל בעל חיים שעובר לידי. אני לא קוראת יערות, יש לי דלקים הרבה יותר טובים, אני לא צריך לוויתנים של השומן שלהם כדי לעשות נרות, יש לי נפט, יש... כלומר... ככל שאנחנו משתדרגים בטכנולוגיה, אנחנו הופכים להיות יצור שחי יותר טוב עם הסביבה שלו, ובמערב אנחנו רואים שיפור של הסביבה הטבעית, איפה שאנחנו עדיין רואים דרדור משמעותי בסביבה, זה דווקא איפה שבני אדם הם עדיין חיים בתנאים לא טובים. אז כאנשים שכן מגדירים את עצמם אנשי סביבה וירוקים שאכפת להם מאוד מהסביבה, אנחנו רואים את הקשר הזה בין פיתוח אנושי וסגסוג אנושי, ובין סביבה נקייה מטופחת שאנחנו משמרים אותה, ולעשות את הטרייד אופים הנכונים. זה במבט הצער של הסביבה, אבל גם במבט האנושי, לא יכול להיות שאנחנו נהנים מהפירות של דברים שאנחנו יודעים איך עושים אותם, יודעים מה הביא אותנו לרמת חיים הזאת, ואנחנו נמנע את זה משאר האנושות, בכל מיני טענות מוסריות, מוסרניות, כן?
אבל למה אתה מתכוון? זאת אומרת, מה זה, איך יכול שנמנע מאנשים אחרים את הטוב שאנחנו נהנים ממנו?
אם אני הגעתי לרמת חיים שאני חי בה, בזכות העובדה שהדורות הקודמים יצרו לי סביבה של שפע אנרגטי וסביבה בטוחה וסביבה שמאפשרת לי למצות את הפוטנציאל האנושי שלי, שבסופו של דבר איך שלא תזקק את זה, זה 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 יושב על המסילה של שפע אנרגטי. כאשר אני מונע את השפע הזה משאר האנושות, אני בעצם אומר שאני קיבלתי החלטה מוסרית שזה בסדר שלי יהיה את זה, אבל אם יהיה את זה לאחרים זה אסון. אני מוכן, בתור אדם שמחויב להפחית את הפליטות של העולם, מוכן לשמר את עניי העולם בעוני הברוטלי שבו הם נמצאים. כי למעשה התנועה הירוקה היא זאת שאומרת מה לא עושים. היא אומרת אנחנו נגד אנרגיה כזאת ונגד אנרגיה כזאת ונגד כל מה שעובד, והבעד שלהם הוא בעד שהוא לא קיים. הוא בעד יוניקורנים כאלה של 100% מתחדשות וכל מיני דברים שכל מי שמבין מה זה אנרגיה סולארית ומה זה אנרגיית רוח ומה זה הגירה ומה קיים בעולם ומה זה הכל דמיונות וקונה כתבות בוויינט שמישהו קרא פעם והוא חושב שזה קיים ואמיתי. זה לא קיים. זה שבריר מהאנרגיה שאנחנו זקוקים לה, בוודאי שבריר מהאנרגיה שאנחנו נזדקק לה בעתיד כדי להרים את כל האנושות לאיזושהי רמת חיים סבירה. אז הם מציעים לנו, תהרסו את הקיים עכשיו, ואז נביא את היוניקורן הזה שעדיין לא קיים. הם מציעים משהו שהוא לא למה שעובד, וכן למה שלא קיים. אנחנו אומרים, כן למה שעובד, כן לחקור ולהשקיע במדע, כי אולי כן נמציא את הדבר שיהיה מסוגל לתת לנו פתרונות שהיום אנחנו לא מכירים, אבל כן להמשיך להתמקד בבני אדם בעניים של העולם, בסבל אנושי, ובקשר שלא ניתן לנתק בין סביבה בריאה, נקייה, עם פחות זיהום, עם יותר רווחה לטבע ולבעלי החיים, ובין רווחה אנושית.
אוקיי, אז עכשיו הגענו לשלב של השאלות מהקהל, גם בקבוצת טלגרם שלי וגם בשלך שאלו הרבה מאוד שאלות, אצלך סביב 80 ואצלי זה 20, אז אנחנו כמובן לא נשאל את כולם, אבל...
לא כל זה שאלות, אצלי הם התחילו לריב אחד עם השני על... אבל זה טיפוסי.
אוקיי, השאלה הראשונה ממישהו שנקרא די, האם זה נכון שדנמרק מייצרת 50% מהאנרגיה שלה מרוח ושמש?
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
אני חושב שהם מגיעים לרמות האלה לפעמים, אני לא יודע, בממוצע, לדנמרק היא יושבת על אחת מרצועות הרוח הפוריות ביותר בעולם, וזה גם, זו מדינה קטנה, מדינה עם אוכלוסייה קטנה, ושם באופן חריג הם מצליחים להפיק הרבה מאוד אנרגיה מהרוח. כמעט בשום מקום בעולם, חוץ משם, אזור הים הצפוני, אין משאבי רוח כאלה בכלל, בוודאי לא לכלכלות גדולות שצריכות הרבה מאוד אנרגיה, אבל אפילו אם האנרגיה הזאת יכול להיות שמגיעים לאחוזים האלה של 40-50, אבל הם לא יודעים בהכרח שהם יגיעו לזה בכל רגע נתון. כלומר, גם האנרגיה הזאת צריכה להיות מגובה ב-100% כל הזמן, על ידי אנרגיה אמינה שהיא מה שנקרא dispatchable, שניתן ברגע נתון להוסיף לרשת. הם עושים את זה על ידי כך שהם מחוברים לרשתות השכנות של השכנים שלהם. בשוודיה יש הרבה מאוד גרעין, הרבה מאוד חשמל גרעיני, בנורווגיה הרבה מאוד אנרגיה הידרואלקטרית, לפולנים יש הרבה מאוד פחם, לצרפתים יש הרבה מאוד גרעין. כלומר, יש אנרגיה אמינה אצל השכנים, ושהם יכולים להרשות לעצמם, בגלל שגם הם קטנים אגב, להוסיף הרבה מאוד טורבינות רוח, ובאמת באופן מאוד מאוד ייחודי הם יושבים על נקודה מאוד יוניקית מבחינת משאבי הרוח, ששם זה איכשהו אפשר להגיע למספרים האלו, אבל הם לא יכולים להגדיל את זה בלי להצמיד לזה את הגיבוי המתאים. כלומר, זה לא stand alone, זה לא שהוספת 40% אנרגיה עכשיו. הוספת משהו שבממוצע יכול לעשות את זה, זה קצת עבודה בעיניים.
אוקיי, משה שואל, דן לוי בעבר הסכים להתעמת מול אדם תומך במדיניות שינוי אקלים, שערך כמה שעות. האם היו אימותים נוספים כאלה, והאם ניסיתם ליזום אימותים נוספים כאלה?
לי לא היו עוד אימותים מוקלטים כאלה או פומביים. היו ניסיונות לארגן עוד. באופן טיפוסי, האלרמיסטים, השיטה שלהם היא להימנע מאימותים כאלה ככל שניתן, בטענות של לא לתת במה למקרישי אקלים וכו'. זה תירוץ, בוא נגיד, מאוד צדקני. בפועל, בכל פעם שהיה דיבייט בפרופיל גבוה, והיו דיבייטים כאלה באוניברסיטאות, עם טובי המומחים מכל צד וכו', הם יוצאים מופסדים מהדיבייטים האלו. הקהל, כשהוא שומע את שני הצדדים, הוא הרבה פעמים עובר צד, הרבה אנשים שיש להם נטייה לאלרמיזם, אחרי דיבייט כזה, נהיים הרבה יותר מתונים, והם הפסיקו בשלב מסוים לבוא לדיבייטים כאלה, בכלל מאוד נדיר למצוא. פרופסור דובי, שהוא פה הרוקסטאר שלנו, ניסה הרבה פעמים למצוא פורום שישים אותו בדיבייט מול מישהו, והוא בשמחה יצא לכל קרב, אבל הם פשוט לא, הם לא מוכנים לבוא מולו, והרבה פעמים הם מבטלים ברגע שהם שומעים שהוא יהיה, או ש... זו המדיניות שלהם. לכן, אגב, אני רוצה ממש לציין לשבח את הבן אדם שאיתו עשיתי את האימות, עומר רז, הוא היה שנה מתחתיי בטכניון, הוא מייצג את הצד הנגדי, הצד האלרמיסטי, יש לו פודקאסט משלו שנקרא האורבניסטים, והוא פנה אליי כדי לבצע את האימות, וכמובן שסכמתי, ובשני פרקים ארוכים, אני חושב שמצוינים, ואני ממליץ לכולם לשמוע, ואני באמת מציין אותו לשבח, שהוא יזם את הדיבייט הזה, וכל הכבוד, וזה מה שצריך, שיח ציבורי פתוח, לא צריכים להסכים.
שאלה מאסף, האם יש שינוי מגמה ביכולת הקשב והפתיחות של קהל המאזינים לדעות השולות את הנחות היסוד של משבר האקלים? כלומר, במילים אחרות, האם אתם רואים שינוי מגמה והאם הם יותר קל לשכנע היום מאשר לפני 10 שנים?
לחלוטין, איזה 10 שנים? 2. אנחנו לחלוטין מרגישים ואנחנו כל הזמן עם יד על הדופק, אנחנו חיים את השיח הזה, ואני יכול לומר לך באופן חד משמעי, המוזיקה משתנה. אני כותב את זה הרבה בפוסטים שלי, המוזיקה משתנה, שיח האקלים, היום בשיא שלו, מבחינת, בוא נגיד, עמדות הכוח שהוא הצליח להגיע אליהם בפוליטיקה והובלת המדיניות, אבל בציבור, אנחנו רואים הרבה יותר סקרנות לשמוע את הטיעונים מהצד שלנו, בישראל ובעולם, אני חושב שהאג'נדה הזאת נתקעה, והיא לא תצליח יותר להתפשט בציבור הרחב, והיא עוברת מהתקפה להגנה. הטיעונים הרציונליים הולכים וחודרים יותר ויותר אל השיח. אני יודע כי אני הייתי, אני ודובי ועוד מספר בודדים, מהבודדים שמעיזים בכלל להטיל ספק ולכתוב משהו ספקני ברשתות החברתיות, ואני זוכר איך היינו מותקפים ואיזה תגובות היינו מקבלים, והיום זה התהפך כמעט לחלוטין, והיום גרינפיס מוציאים איזה משהו ברשתות שלהם, בעמודים שלהם, ומיד אני רואה אנשים עונים להם עם גרפים שהיו בערוצים שלנו ועם טיעונים, ואני ממש שומע את הקול שלנו, והרעיונות שלנו מחלחלים, הערוץ שלי גדל בקצב יפה מאוד, אנחנו אוטוטו נסגור על 4,000 עוקבים, וזה גדל במאות בחודש לאחרונה, אני מקווה שימשיך. המוזיקה השתנתה לחלוטין, הם עדיין הצליחו לכבוש את עמדות הכוח המרכזיות, אבל כמו שאני אומר, הפוליטיקה היא במורד הזרם מהתרבות, ואנחנו עושים שינוי בתרבות השיח, אנחנו נותנים השכלה בנושא הזה לציבור, זה מאוד מאוד מעניין את האנשים, והם כבר הרבה אנשים לא מסוגלים יותר לבלוע כל קלישה הסביבתית שאתה תזרוק עליהם.
שאלה מיובל, אחת הטענות שאני שומע לאחרונה היא שמחיר ייצור של אנרגיה מתחדשת ירד מתחת לאנרגיות מבוססות מאובנים, כלומר שזה יותר זול. אני מניח שהדבר נכון חלקית, אבל אני מניח שלא לוקחים בחשבון את הנתונים הבאים. מחיר אגירה, מחיר ייצור עודף לצורך אגירה, מחיר גיבוי או ישור הייצור. אני חייב לומר בהקשר של השאלה של יובל, שבכנס השמרנות האחרון היה משהו מאוד 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 מאכזב. נווה דרומי הובילה מין פאנל כזה, שכלל את אחד השרים מהאמירויות, שגריר מהאמירויות, עוד אחד מנכ"ל של חברת אנרגיות מתחדשות, שנסחרת בבורסה בתל אביב, ואחד משברון שהוא כולו פחד לדבר דברים שישפיעו על מחיר המניה של שברון, רק זה חסר לו, יפוטר באותו רגע. וכשאותו אחד מנכ"ל של חברת אנרגיות מתחדשות אמר שהייצור של אנרגיה מתחדשת של שמש יותר זול מאשר של פחם או גז, אף אחד לא תיקן אותו, אף אחד לא חשב לשאול אותו שאלה האם זה כולל את עלויות של השינוע, של ההקמה, של התשתית, האם זה כולל את ההתקנה, האם זה כולל את הפאנלים, או האם זה פשוט, כשהפאנלים כבר מותקנים, אז האם אתה מחשב את זה שהם יפעלו 30 שנה, למרות שהם לא פועלים 30 שנה, אז האם זה יותר זול או לא יותר זול, אל מול גז. וזה היה פשוט מביש לראות שבבמה אולי הכי מכובדת היום של הציבור השמרני, שזה כנס השמרנות של קרן תקווה, אף אחד לא שאל את השאלה הזאת, לא המנחה ולא האורחים האחרים, ונתנו לזה ככה לעבור ולהשמיע כאלה הבלים ושקרים בפני 1500 איש.
אז אוקיי, אני לא הייתי שם.
אני פרסמתי את זה ואחר כך בפייסבוק ונכנסו בו כולם.
אז כן, גילוי נאות, נבד רומי ואני חברים טובים, אז אני אגן על כבודה. אני יודע שהיא עשתה הכנה לקראת הפאנל הזה. אני לא הייתי שם, אני מאמין לך ש...
לא שאלו, איך אתה מוקלט?
שלא שאלו את השאלה. אז כן, אני אגיד, במשך שנים הייתה ירידה בעלות של פאנל סולארי, בגלל מה שאנחנו דיברנו, אני לא יודע איך תחתוך את זה, באיזה פודקאסט זה יופיע, עלויות ייצור, בוא נגיד עם מאפיינים סינים, כן? שעושים הכל עם אנרגיית פחם מאוד מאוד זולה, ועם כוח עבודה בכפייה, וזה הוריד את מחיר הפאנלים, וזה אגב הרג את כל שוק ייצור הפאנלים העולמי, וזה הביא את המחיר לפאנל לרמה כזאת, שבאמת הצליחו להציג, שמחיר החשמל ביציאה מהפאנל, ביציאה מהחווה של הפאנל, יהיה מתחרה בגז. אבל השליה פה, העבודה בעיניים היא, שאתה לא משווה תפוחים לתפוחים. חשמל הוא לא מוצר מדף, חשמל הוא תהליך. אם אתה רוצה להשוות חשמל יציב לחשמל שבא והולך בשעות שתלויות בשמש, בעננים, במזג אוויר, זה לא אותו מוצר בכלל.
בוא ניקח סתם תוגמה הכי פשוטה. כמה, נגיד שאני מייצר פריון של 400 שקל בשעה, השעה שלי שווה 400 שקל, אבל לפעמים אני לא מגיע. מזמינתי להרצאה, אבל אני לא מגיע. ברור שהיו מעדיפים לשלם למישהו אחר 450 או אפילו 500, בעצם זה שהוא תמיד יודעים שהוא יגיע. ושני מוצרים שונים לגמרי, מישהו עם אמינות ומישהו בלי אמינות.
זה הכל. אמינות זה חלק מהרכיב של מערכת חשמל. עכשיו, הפאנל לא יודע לייצר לך אמינות, אפילו אם תוריד את המחיר שלו מאוד. אגב, מאז הקורונה ושוק המחירים שיש לנו, מחירי הפאנלים עולים. אז כל מחירי המינימום האלה שאנחנו ראינו ב-2019, הם כבר לא קיימים, הם עולים, לא רק הפאנלים, גם כל המערכת שסביבם, אם זה ליטיום וכו' וכל ההגירה, אז לא, הם לא מסוגלים להתחרות במחיר של חשמל יציב ואמין ממקורות שהם אמינים, כי אתה חייב לייצב אותם באמצעים אחרים שעולים הרבה מאוד כסף, כן? ועזוב את כל הפיתוח הטכני ופיתוח הרשת ופיתוח ההולכה שצריך לעשות משטחים נידחים על שטחים נרחבים מאוד, כי אנרגיית שמש היא מאוד דלילה, צריך לתפוס הרבה מאוד שטח, בדרך כלל באזורים מאוד מנותקים מאזורי הביקוש, ולמתוח קווי הולכה מאוד יקרים, כן? את העלות הזאת הם לא מוסיפים, זה את, מה שמציגים לציבור זה חשבון חסר. עלות הייצוב של הרשת, כי האנרגיה הזאת, אפילו שיש שמש, אז לפעמים שעובר ענן, עדיין צריך לייצב. עדיין צריך חשמל בלילה, כלומר, עדיין צריך מערכת מקבילה של אנרגיה אמינה. אתה, בסופו של דבר, ככל שאתה מסתמך יותר על האנרגיות האלו, אתה מייקר את כל רשת החשמל שלך, והכי פשוט, החשבון הכי פשוט, לך למדינות, יש איזשהו גרף יפה שעשה מכון מנהטן, הוא שם את כל המדינות הרלוונטיות, עשרות מדינות, על ציר של רכיב מתחדשות ברשת, כלומר כמה מתוך הפקת החשמל היא ממתחדשות שמש ורוח, אל מול מחיר לקילובת שעה, וזה פשוט יחס ליניארי יפה, שככל שהוספת יותר, ייקרת את החשמל. בדיוק מהסיבה הזאת, אתה חייב לגבות אותו אחד לאחד ולהוסיף תשתית עודפת שבייצור יציב לא צריך אותה.
כן, כל התחנות הפיקריות. שאלה של מיסטר ג'ק, אי אפשר פשוט לשאוב פחמן מהאטמוספירה? פרויקט בינלאומי כזה ודאי יהיה זול יותר ויעיל יותר מהתקנות המקומיות?
טכנית זה אפשרי, כלכלית זה מופרך מעבר לכל משהו שאיזושהי מדינה הייתה שוקלת ברצינות לעשות. יש הרבה מאוד חברות שמנסות לייצר את התהליך הזה באופן זול, עם כל מיני מחירי מטרה שגם הם לא ויאבילים, של $100 לטון וכו. אנחנו אמורים להוציא מיליארדי טון מהאטמוספירה, אם אנחנו רוצים איזושהי השפעה על הבעיה. טכנית זה ניתן לביצוע כלכלית, זה התאבדות, זה עוד אחת מהטכנולוגיות האלו שאולי בעתיד מישהו מאוד חכם יפתור את זה וימצאנו תהליך זול.
בזה תהליך, כן.
לא הייתי בונה על זה בעשרות שנים הקרובות, לא רלוונטי עד שנשמע אחרת.
שאלה של גונן הראל, מה התרומה של חקלאות בעלי חיים לגזי חממה? בתקשורת מצוטט שזה מגיע ל-50%, שזה לא סביר, מה המספר הריאלי ומה ההבדל בין מתאן, שזה מה שבעלי חיים פולטים, לבין CO2?
האמת שאני לא כל כך סגור על המספר, אני קראתי את הספר של ביל גייטס, שהוא דווקא מנתח את מקור הפליטות העולמי, אם אני זוכר נכון, חקלאות זה משהו בסדר גודל של 25-30% מהפליטות, אז אתה יכול להגיד שהפקת מזון זה חלק משמעותי מהפליטות.
אבל זה משפיע על ההתחממות הגלובלית? על שינוי אקלים?
גזי חממה, יש אפקט חממה, כשאתה מוסיף גזי חממה, אתה תורם לאפקט הזה. יש ויכוח כמה האפקט הזה הוא משמעותי מתוך סך האפקטים שפועלים על האקלים, אבל כן, אנחנו מקבלים את אפקט החממה ואת זה שיש לנו איזושהי תרומה עליו. עכשיו, השאלה היא להגיד בדיוק בכמה החקלאות בעלי חיים תורמת לבעיה הזאת. אני מכיר מחקר שבדק בכמה בן אדם מפחית את האימפקט האקלימי שלו אם הוא עובר מתזונה בשרית לתזונה צמחונית, והתשובה היא 4%, שזה מספר שאנשים שהם צמחונים פשוט לא מקבלים, כי אומרים לא יכול להיות, רוב הפליטות הולכות על בשר, אני הורדתי חלק משמעותי, אז לא, כשעושים את החשבון, זה לא נכון, אנשים לא מבינים כמה החקלאות היום היא יעילה, כלומר, כמה מעט אנרגיה ליחידת ייצור אנחנו משקיעים עם היעילות של החקלאות המודרנית, כלומר, גם אם הורדת בשר, שאין ספק שהוא אינטנסיבי מבחינת אנרגיה ומים וכו, אתה לא שינית בהרבה צריכת האנרגיה הכללית שלך כבן אדם, פשוט כי אנחנו צורכים הרבה מאוד אנרגיה שאנחנו בכלל לא מודעים אליה, בקירור, חימום, תנועה וכו'. לגבי חקלאות בעלי חיים ספציפית, את הטענה שמתאן הוא גז חממה הרבה יותר עוצמתי, פי 40 או משהו כזה, מפחמן דו-חמצני, אם מנרמלים את האפקט שלו. אגב, זה נכון, הוא גז חממה הרבה יותר משמעותי, אבל הוא הריכוז שלו באטמוספירה הרבה יותר קטן, פחמן דו-חמצני אנחנו מודדים ב-PPM, זה parts per million, ומתאן ב-PPB, ב-parts per billion, כן? יש, אני חושב, משהו כמו 1700 PPB. עכשיו, העניין עם מתאן זה נכון שהוא באמת הרבה יותר חזק כגז חממה, אבל הוא גז שנוצר בתנאים אנאירובים, כלומר, כאשר אין חמצן בסביבה, אז מתאן יכול להיווצר בריכוזים גבוהים, שזה אומר בקיבה של פרה, בביצות, בדברים כאלה. ברגע שהגז הזה נחשף לאטמוספירה ולאנרגיית שמש, הוא בנוכחות חמצן עובר חמצון, והוא בסופו של דבר הופך לפחמן דו-חמצני. בממוצע זמן חיים של מולקולת מתאן באטמוספירה, אני חושב 7 שנים או משהו כזה. כלומר, גם אם יש לך איזושהי פליטת מתאן, בסופו של דבר הופך להיות לפחמן דו-חמצני, שהוא הרבה פחות פוטנטי. אבל מעבר לכך, גזי חממה, לכל גז חממה יש ספקטרום בליעה מסוים, שיש אורכי גל מסוימים שבהם הוא יודע לבלוע את האור החוזר שיוצא אל החלל, לא כל האור הוא באותו אורך גל, פחמן דו-חמצני קולט במקטעים מסוימים, ולמתאן יש מקטעים אחרים. המקטע של הבליעה, של הספקטרום האור היוצא, שבו מתאן הוא בעצם פעיל כגז חממה, הוא כמעט ברוויה. הכוונה, המשמעות היא, יש עכשיו תועלת שולית פוחתת, ככל שאתה תוסיף מתאן, אתה לא מוסיף אותו ביחידה של אחד לאחד, אלא הספקטרום הזה נבלע כמעט במלואו ביציאה מכדור הארץ. אתה יכול להוסיף עוד הרבה מתאן, אבל האפקט לא יהיה עד כדי כך גדול.
כלומר, גם אם הרבה שמש תיכנס, הרבה שמש תצא, או אם הרבה שמש תחסם, הרבה שמש תצא ביציאה.
כבר היום, כשמסתכלים על כדור הארץ מבחוץ, המקטע של ספקטרום האור שבו מתאן בולע, הוא כמעט ברוויה, הוא כמעט כולו נבלה כבר באטמוספירה. כלומר, התוספת היא שולית ביחס אם היית שם אותו בתנאי מעבדה.
שאלה מידת הזיהום של, זה מצחיק לשאול שאלות מהטלגרם, שאלה אנשים שמות.
ביקרתי שירשמו שמות, אבל אין משמעת.
מידת הזיהום של רכב חשמלי תלויה במקור החשמל. אם המקור הוא רוח, אין זיהום. אם המקור הוא פחם, כמו בישראל, למרות שבישראל זה גז, זה לא נכון מה שהוא אומר, הזיהום הוא גבוה בהרבה מבנזין.
נכון מאוד.
ואם זה מגרעין, זה גם נהדר.
נכון מאוד. אני לא מתנגד באופן עקרוני לרכבים חשמליים, ואני בעד שוק חופשי. אני חושב שיש אשליות לגבי רכב חשמלי שאנשים מאמינים שיש פה איזו יעילות אנרגטית מאוד מאוד גבוהה. כמובן שהאנרגיה שאתה תצליח להכניס לתוך הסוללה היא תלויה באיך הופקה האנרגיה הזאת. כשאתה מפיק את זה בקור או בסכר הידרואלקטרי, מצוין. ברוב העולם זה לא המצב, זה יהיה או גז או פחם, וזה יהיה המצב גם עוד עשרות שנים קדימה. וצריך להבין שיש הרבה עיבודים בין הפקת האנרגיה, נגיד בתחנת כוח, עד שזה הופך לתנועה קינטית של הרכב, ברמה שאני לא אגיד שאין יעילות אנרגטית לעומת מנוע בעירה פנימי, אבל היא לא כל כך גדולה. אתה מאבד על ההפקה בתחנת הכוח. התחנות כוח היעילות שלנו, יש להם יעילות של נגיד 60%, 65% יעילות אנרגטית. אחרי זה צריך להוליך את זה ברשת, אתה מאבד עוד בערך 6%. אחרי זה אתה צריך להטעין את הרכב בתהליך ההטענה בין 10-15% עיבוד. בכניסה מהקיר אל הסוללה, וכשאתה נוסע, אתה מאבד על חום וחיכוך וחו, בין הסוללה לגלגלים, לתנועה של הגלגלים, עוד 10%, תעשו את המכפלות, לא הגעתם להרבה מעבר ליעילות אנרגטית של
מנוע בעירה פנימי.
מנוע בעירה פנימית שה
הוא מאוד יעיל, אנשים לא יודעים, אנשים חושבים שזה איזה מין שריד אנכרוניסטי מתחילת המאה ה-20, המנועים של היום הם כבר הייטק מטורף.
הם יעילים מאוד, ביחס לפעם זה בוודאי. הרכבים החדשים, מנוע בעירה פנימי חדש, יש לו יעילות של 40%, שזה יפה מאוד. אז הרכב החשמלי יכול להגיע, עם כל המכפלות שאמרתי, כן, אפילו אם תלך על על ה-good side, כן, תגיע ל-50%, או אני לא רוצה לזרוק על מספרים בלי שאני עכשיו אפתח ויחשב בעצמי, אבל היתרון לא גדול, וצריך לזכור שכדי להפיק את הרכב החשמלי הזה, אתה צריך להשקיע בערך פי 2 אנרגיה, או פי 3 אנרגיה, תלוי איך אתה מייצר את זה, כי אתה צריך לייצר את הסוללה הזאת שהיא רכיב הכי כבד והכי אנרגטי בכל הרכב.
ועם מחירי הליטיום שעולים, זה גם מאוד קשה. לייצר את זה בצורה שיהיה מחיר נורמלי.
מה דברתם מחירים? וגם משקל הרכב, אגב, הוא בערך 50% יותר, אז צריך לדחוף יותר משקל.
שאלה אלז חותם, שלום, שאלתי פשוטה. מערכות טבע אינן מתנהגות באופן ליניארי. מניין לנו שההתחממות האיטית יחסית במאה השנים האחרונות לא תוביל מוקדם לתרחיש, לא תוביל בהקדם לתרחיש שבירה של עלייה מהירה בדומה לעקומת טיטרציה. מה זה?
עקומת טיטרציה זה שאתה מוסיף איזשהו חומר לתמיסה, יש איזשהו באפר כימי, ובשלב מסוים
איבדת אותי, אני לא בוגר טכניה.
הבנתי, טוב. כלומר, איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד הדרגתי, עד שהוא הופך להיות לא הדרגתי. איך אנחנו יודעים? א', יש לנו את ההיסטוריה הגיאולוגית של כדור הארץ, ואנחנו יודעים בקווים גסים, איך הטמפרטורה עלתה וירדה, אנחנו יכולים להסתכל מאות מיליוני שנים אחורה מהקידוחים שיש לנו בקרחונים. וגם בתקופות שהייתה התחממות, זה לא יוצר תהליך של ספירלה שיוצאת משליטה, כן? יש גם מנגנונים שמקררים בחזרה את כדור הארץ. לא את כולם אנחנו מבינים, אגב, כן? אבל ברור לנו שעדי מים באוויר יכולים להוביל לעננות יתר, וענות יתר תחשיך את כדור הארץ, וכלומר, יש הרבה דינמיקה, שוב, אנחנו לא מבינים, לא יודעים לחזות את זה טוב, אבל אנחנו כן יודעים לומר, היו בכדור הארץ בעבר תקופות חמות, שהסתיימו באופן ספונטני, ולא היה צריך שבני אדם יתקינו פאנלים סולאריים, כן? אז זה היסטוריה, וזה טוב מאוד להסתכל אחורה כדי להבין מה יקרה קדימה. מעבר לזה אפשר להיות עוד יותר, עוד יותר טהרן וראש קטן, וללכת לדוחות אקלים של האום. הם בעצמם, לפי הדוח האחרון, לא חוזים התחממות שיוצאת משליטה, אלא עכשיו...
על זה דיברתי עם יונתן דובי.
כן, לפי הדוח האחרון אנחנו נגיע עם... אם נשאר למסלול הנוכחי, בערך ל-2.7 מעלות התחממות מתחילת העידן התעשייתי, כלומר עוד בערך 1.5 מעלות מהם.
לא כזה נורא.
זה מה שהדוח אומר, הוא לא חוזה התחממות שהיא חסרת שליט.
תודה רבה על שני פרקים מרתקים שככה לא היו הארדקור של אקלים, אלא יותר דברים מסביב, שבאמת לי אישית הם מאוד חסרים, אז תודה רבה.
תודה, תמיר, היה כיף.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.